דווקא בעניינים שעולים מספר שמות, אבל הם עניינים שהם, לענייני דיומה, הם שייכים לתמיד, היום יום שלנו, ולכן לא רציתי לוותר על זה. לכן השיעור בעיקרון הוא יותר נוגע לפרשה השעבר, אבל זה לא, שוב, הדווקא מן הזה, מה אנחנו לומדים מזה לענייננו, לחיי היום יום שלנו, ולכן זה כן שייך. בכלל, ספר שמות, וכשמתחילים ספר צריך קצת לדעת, להכיר, לדעת מה עניינו, ויש לנו את הנציב שאני חושב, אני רגיל להזכיר אותו, נפתלי צבי יהודה, עם ברלין. אני רואה שיש כאן כתוב, נא להתפלל לרפואת הרב נפתלי צבי הכהן בן אסתר, נפתלי צבי, רפואה שלמה. הנציב, ההקדמה לספר בראשית היא מיוחדת, הרב יהודה תמיד היה מדבר, לראות אותה ולמוד אותה ולשנן אותה, על איך האבות היו בסדר, גם עם האנשים שלא היו כל כך זה, ואברהם מתפעל על סדום, הבאנו את זה בשיעורים על בספר בראשית. גם לספר שמות, הנציב כותב דבר מיוחד שרציתי קצת להזכיר אותו, לא הבאתי את זה כאן בדף, אבל הוא... חשובה הקדמה לדעת מה עוסקים בספר שמות, מתוך זה נבין גם את האומר. אנחנו יודעים ספר שמות, נקרא ספר שמות, ככה אנחנו רגילים לקרוא לו. אבל השם של הספר הזה הופיע בכמה מקומות בצורה אחרת. של הרמב"ן, בסוף הספר קורא לו ספר הגאולה. כשהוא מסיים הוא אומר, תם ונשלם ביאור ספר הגאולה. ספר הגאולה. הוא מביא הנציב שהיה בהג, בעל הלכות גדולות, בעל הלכות גדולות, מסביר, קורא לספר הזה, חומש שני. חומש שני, שמעניין. עכשיו תגידו רגע, מה מעניין? אולי הוא קורא לכל הספרים, פשוט ראשון, שני, שלישי, רביעי. לא. לספר בראשית הוא קורא ספר בראשית. לויקרא ספר כהנים. במדבר חומש הפקודים. לדברים משנה תורה. אבל ספר שמות הוא קורא חומש שני. אומר הנציב, צריך להבין, מה זה חומש שני? מה השם הזה? שם לא שגרתי. לא. אלא אומר, באמת, שבא ללמד אותנו, בא ללכות גדולות בשם הזה, שספר שמות הוא באמת, כלומר, ספר בראשית וספר שמות הם ספר אחד. הם ספר אחד עם שני חלקים. וספר שמות הוא החלק השני של הספר. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. היה לזה תכלית לבריאת העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. חז"ל אומרים בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. או בשביל התורה שנקראו ראשית. הוא מביא כאן בהמשך, כתוב שבבריאת העולם, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. מכירים את המילה, את הפסוק הזה? ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. אחר כך מתחיל ויחול השמיים והארץ. ויחול אנחנו יודעים. אבל לפני כן, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. למה השישי? לא כתוב לפני כן יום הראשון, יום השני, יום השלישי. פתאום ביום השישי כתוב השישי. אומרים חז"ל, רמז הקדוש ברוך הוא בזה, אומר לכל בריאת העולם, בראתי, נכון, בראתי אתכם. אבל אתם, כל הבריאה שלכם היא עומדת בתנאי. זה לא בטוח. זה, לא אוהב את המילה הזאת שלה. כאילו, כאילו אתם ברואים. מתי נדע אם אתם ברואים באמת או לא? בהשישי בסיוון, כשנבוא למעמד הר סיני ואני אבוא למסור את התורה לעם ישראל. אם ישראל יקבלו את התורה, בסדר. ואם לאו, אני מחזיר אתכם לטוב ובואו.
זה היה ביום שישי בשבוע גם?
לא, לא, לא. יש מחלוקת אם זה היה בשבת. לא, אין מה. כולם יודעים שהיה בשבת. יש מחלוק אם זה היה וו סיוון או זין סיוון. אנחנו נהגים בוו סיוון. מסביר הנציב את הבאג. למה באג, בעל הלכות גדולות, זה היה אחד מהראשונים. למה הוא קורא לחומש שמות, חומש שני? כי זה החלק השני של ספר בראשית שבו נשלמה הבריאה. כי עם ישראל עכשיו מופיע כעם ישראל ביציאת מצרים. אז זה את התכלית הבריאה שיהיה עם, כך הוא אומר. בואו נקרא כמה מילים כאן. אלמדנו את זה בזה ספר בייחוד, הוא שני לספר שמו, ספר בראשית, ספר הבריאה. כי הוא חלק שני מזה הספר. היינו שבו נגמר סדר הבריאה. כמו שאמרו חז"ל בראשית, בשביל ישראל שנקרא ראשית. פירוש, תכלית העולם בכלל הוא שיהיה אומה אחת, חלק השם עמו. אני מלמד אתכם את זה, כי תדעו, אדם נפגש עם ספר, נפגשים עם פרשת שבוע. אנחנו כל שבת הולכים, שומעים, או אולי לא כל כך שומעים, צריך לשמוע. יש פרשת שבוע, עוברים ספר אחר ספר. מה המטרה לזה? מה המטרה בזה? סתם שנדע את החומה, שנדע קצת היסטוריה, מה שהיה, לא. יש פה דברים שהם ממש נפקמין על חיי היומיום שלנו. איך אנחנו חיים? אתה, רגע, אתה יודע מה התחילת הבריאה? אתה זוכר את זה? תקרא בראשית ברגע שומע את הארץ. למה? אתה צריך קצת לשמוע גם לחזל בתוך כל הדברים. אתה חייב לשמוע, לדעת, לעיין, מה הפרשה אומרת לי השבא? עכשיו מה היא אומרת לי? זה לא איזה סיפור שקרה פעם. אז הוא אומר כאן, תכלית העולם בכלל היה שיהיה אומה אחת חלק השם עמו, וזה לא נשלם עד שיצאו ישראל ממצרים, ובאו לתכליתם, שיהיו ראויים להיות לאור גויים, ולעמידם על ידיעת אלוקי עולם. לזה הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, שיהיה אומה אחת. לכן רמז את זה במילה הראשונה של בראשית. בראשית, ברא אלוקי שמיים וארץ, בשביל ישראל שנקראו ראשית, אז איתכם אני אופיע את המגמה, את התכלית שלשמה בראתי את העולם. אז זה מופיע בשמות, לכן זה ספר השני של בראשית הספר הזה, החלק השני של הספר. כן?
איפה ישראל
נקראו
בראשית?
יש פסוק. שם כאן, קוד ישראל השם ראשית תבואתו. המעניין שגם עמלק נקרא ראשית. ראשית גם עמלק. כי זה כנגד זה, הקדוש ברוך הוא בורא בעולם, בקודש, תומה מול קודשה, אז גם המלאק, המהר"ל מסביר בנצח, אני חושב, שזה מול זה, וצריך גם המלאק, רק עם כזה יכול להיות, אבל אתה יודע, המלאק זה הקונטרסט של ישראל, זה הניגוד הגמור מול ישראל, אז הם גם נקיים ראשית, כן? המהר"ל מסביר את זה בנצח פרק ג' אז פה באו לתכליתם, שיהיו רואים להיות לאור הגויים, זה התפקיד שלנו. וזה תכלית הבריאה, שנברא לכבודו יתברך, כמו שכתוב, כל הנקרא בשמי, לכבודו, לכבודי בריתי, למה בראתי עולם? יש מגמה לעולם הזה. נמצא שיציאת מצרים היה גמר הבריאה, או מתן תורה, כמבואר עוד ברבה בראשית, בזכות התורה שנקראת ראשית. וזה מביא כאן את הגמרא שעמד לכם יום השישי, התנה הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, אם יקבל את התורה מוטב, אם לאו אני מחזור אתכם בטוב ובואו. נמצא שמתן תורה הוא גמר הבריאה, והיינו אך יציאת מצרים. כלומר, זה ביחד, יציאת מצרים, מתן תורה, הרב צבי יהודה אומר שלושה דברים, יש לנו שלישייה מקודשת, כנגד השילוש התמה. שילוש המקודש, שלושה זה יציאת מצרים, מתן תורה והשראת שכינה, שמופיע אחר כך בפרשת תרומה. ועד סוף יציאת מצרים, הפסוק האחרון של ספר שמות, כן אין השם, יומם על המשכן. זה התכלית של ספר שמות, הוא שלמה בהשראת השכינה. זה התכלית. שאז היו ישראל רואים לקבל את התורה, ולהשלים הבריאה, ולבוא בזה, תכלית יצירתם. עכשיו, הנציב לומד עוד לימוד גדול. שאולי לשם זה הבאתי לכם את זה. אמר הנציב, יוצא, אתה רואה עכשיו, אתה מסתכל, כמה זמן לקח מהמילה הראשונה, כן, בראשית ברא אלוקים, עד פרשת יתרו, מתן תורה. כמה זמן זה לקח? 2448 שנים, נכון? אתה רואה, איזה סבלנות יש לקדוש ברוך? 2500 שנה כמעט, הוא מחכה בסבלנות עד שמתאפשרת המציאות הזאת של מתן תורה לישראל. בורא, מתחיל זה, קודם כל 2000 שנות תוהו, בכלל, אחר כך אברהם, גם מאברהם אבינו זה לקח 500 שנה, עד שניתנה תורה. אתה יודע, לא, אברהם אבינו בא, יופי, הנה יש לזה גוי גדול, אסחי גוי גדול, תן לך תורה, לא, כך זה, יש מה תעלים, צריכים להיות, לעבור איסורים של יציאת מצרים, הכל מכשיר אותנו להופעת מתן תורה. אומר הנציב, אז תדע, כמו שלא הגיע תבל ומלואה לזה השלמות עד אחר זמן רב, אחר בריאת שמיים וארץ. וגם כיום יש הרבה בני אדם שלא הגיעו לזאת המעלה. אנשים יודעים שתורה זה העיקר? יודעים שזה תכלית הבריאה? אז אולי נתייאש. אולי נגיד, יוב, זה לא הולך. באנו, כמה זמן אנחנו כאן? 60 שנה בארץ. התחיל איזה תהליך. כבר אנחנו מתייאשים, אין הסבלנות, אנחנו רוצים את הכל אינסטנט, הכל צ'יק צ'ק. מכל מקום הדבר מושכל, הוא אומר, גם מאומות העולם, שרק זה היה תכלית מעלת האדם. וכך יש לנו להאמין. דאף על גב שלא ניתנה התורה וחוקותיה עד אחר יציאת מצרים. 2500 שנה כמעט. וגם אתה יש הרבה מישראל שלא הגיעו לדעת תורה. אז מה, צריכים ליפול? ליפול ברוח? לא. מכל מקום ודאי שרק התורה היא תכלית מעלת ישראל. שנוצרו לברית עם לא, עם לאור גויים. נמצא שספר שמות הוא ספר השני לראשון, שהם העניין אחד, ובו שני חלקים של ספר הבריאה. אז זה היסוד שמופיע כאן בספר שמות בכלל. מה אנחנו עוסקים בספר שמות? ביצירת התכלית, מגיעים לתכלית של בריאת שמיים וארץ, בספר שמות. וזה דרך עם ישראל, שיש עם, שבשבילו נועד כל הזה, ותורה, שדרך זה, כן, חייבים עם ותורה בשביל... בהמשך מתברר שגם צריך ארץ מיוחדת לכל זה. מה זה המשך מתברר לכל זה? ברוך הוא אמר את זה עוד לעבוד. צריך גם זה, צריך להיות באיזה מקום העם הזה. איך יצאו גבולות עמים למספר בני ישראל. גבולות, יש גבולות עמים למספר בני ישראל. אז זה גם יש ארץ בהמשך מתברר, כן?
הרב,
נקודם
הרב אמר שכתוב שהקדוש ברוך
הוא
יצנה עם הבריאה.
כן.
שאם לא
נקבל
את התורה, אז...
כן.
ומצד שני כתוב, אני לא יודע איפה, שהקדוש ברוך הוא
כן. כן. מה הבעיה? אם לא יקבלו, כן.
אם הוא הכריח אותם כביכול, אז איפה פה התנאי, כאילו בא לי לביטוי.
שאלה הזאת, קרוב לשאלה הזאת, יש עוד, היית מוסיף עוד שאלה, לשאלה הזאת, הרי גם, יש מה ששואלים, הרי ישראל אמרו נעשה ונשמע, סימן שהם קיבלו את התורה ברצון. אז איך אתה אומר כפה למה כדי? זאת השאלה. חזק את השאלה. השאלה הזאת מופיעה במסכת שבת, דף פיתת עמוד א', פיחת עמוד א', בתוספות. תוספות שאלה. השאלה הזאת, יש איזה כמה תירוצים, יש איזה מערל, שאני עכשיו, תמיד שאני בא לפה לשיעור, לפני שאני בא לשיעור, יש לי חברותה, שהתחלתי ללמוד איתו בתחילת, לפני איזה חודש, חודשיים כבר, אנחנו לומדים את ההקדמה של המהר"ל למגילת אסתר. יש לו הקדמה נפלאה, ממליץ לכולם לקרוא את זה, הכנה נפלאה לפורים. הקדמה, יש לו ספר, יש ספר בין הספרים של המהר"ל, נר מצווה ואור חדש. ככה כתוב, נר מצווה זה על חנוכה, הבאתי לכם דברים פה בשיעור חנוכה, כמה דברים הבאנו משם, ואור חדש זה על פורים. יש לו שם הקדמה, כמה דפים נפלאים, שם הוא עוסק בזה. כמה תירוצים וכמה זה. נגיד לך תירוץ אחד. דווקא בגלל, בצורה שאתה שאלת, המהר"ל אומר שבאמת, כלומר ככה, יש מבחינת ישראל מצידם, כן? הם מקבלים את התורה מרצון. הם רוצים לקבל את התורה. אבל כאילו הוא משלב כאן בין שני הדברים. אבל הקדוש ברוך הוא מצידו, הוא צריך להכרח את נתינת התורה לעולם. למה? בגלל מה שאמרנו. כיוון שהעולם תלוי בתורה, כן? ובלי התורה לא היה עולם, אז זה לא כבוד לתורה מספיק להגיד שהיא נמצאת בעולם רק בגלל שישראל רצו לקבל אותה. התורה נמצאת בעולם כי היא חייבת להיות בעולם. כי אם לא היה תורה בעולם, העולם היה מתפרק. לא היה עולם בכלל. אז מצד גדלות התורה, מצד, כן? היא מחויבת המציאות, ככה המהר"ל אומר. כיוון שהיא מחויבת המציאות, אז זה לא תלוי בשום דבר. אי אפשר שלא היה תורה בעולם. חייב שיהיה תורה. אז לכן, זה הצד של הכפייה. כבר יכול להיות שזה לא שאני מכריח אתכם, אלא אין, כמו שאומרים, אין מצב. לא יכול להיות שלא תהיה תורה בעולם. אז זה המובן כפה עליהם. לא יכול להיות שלא תהיה תורה. הם רצו, ודאי שהם רצו לקבל את התורה. כן, זה כאן שילוב, כאילו, ששני הדברים ביחד. ישראל מצדם מקבלים, והתורה היא חייבת להיות. אז זה המובן כפה עליהם. יש לו, טוב, אני אגיד לכם את התירוץ השני, כי אני לא יכול. התירוץ השני, זה תירוץ משהו נפלא מאוד. ולא איזה קשור לנציב שאמרנו. הנציב אומר, ואיזה קשור גם לשיעור שלנו. הנציב אומר, המהר"ל אומר, יש דין בתורה, אם אדם, חלילה, אנס אישה. אנס אישה. כתוב, לא יוכל לשלחה כל ימיו. נכון? כן. אם אדם מתחתן יפה עם אישה בצורה סדר, בסדר, מתחתנים, לא טוב, מתגרשים. אבל אם אדם אנס, יכרח אותה לקשר הזה, והיא עכשיו, עשה לה איזה דבקות בבן אדם, אם היא לא רוצה להתחתן איתו, היא לא חייבת כמובן. אבל אם היא נקשרה אליו עכשיו, מה אפשר לעשות? הוא לא יכול לשלחה כל ימיו. אם היא... שלא בהסכמתה. בסדר. אז אומר המהר"ל, זה רעיון רוחני כזה. אומר המהר"ל, אז הקדוש ברוך הוא הכריח את עם ישראל לקבל את התורה, כדי שעם ישראל יהיה בבחינת אנוסתו של הקדוש ברוך הוא, ולא יוכל לשלחה כל ימיו. שומעים מה זה? מהר"ל. הוא לא יכול להיפרד. אז המהר"ל, כיוון שאי אפשר, לא שייך להגיד את זה מבחינת מקדש ברוך הוא, אז הוא אומר, ולא יוכל ישראל להיפרד מהשם. ובדוגמה, הוא כבר, הוא לא אומר את זה, שקדוש ברוך הוא לא יוכל לשלח, אלא, כאילו, דבקות כזאת של ישראל בקודש ברוך הוא. זה העניין של הכפייה. אבל ישראל רוצים. יש עוד כמה תשובות, בעזרת השם, פורים קרוב, עוד חודש ומשהו, תחילת אחרי... תחילת אדר, נעסוק בדברים האלה. נעסוק בדברים האלה, אני בדרך כלל מביא, ועם עוד כמה תשובות, יש תשובה של הרב זצ"ל על זה, יש כמה עוד כמה תשובות נפלאים על הדבר הזה. עוסקים בפורים, אבל עוסקים בזה המון. למה עוסקים בזה בפורים? כי הגמרא אומרת שם בשבת, אף על פי כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. שבפורים הייתה קבלה מרצון, וזהו, מימי פורים ואילך, כאילו התבטלה הכפייה. יש רק קבלה מרצון. אז עוסקים, כלומר, פורים זה מעין מתן תורה כזה, שקיבלו תורה מרצון, מה שלא היה מתן תורה אפילו. אז נעסוק שם בזה שם בדבר. זה גם תירוץ. המהר"ל גם מביא את התירוץ הזה, של התנחומה. תנחומה מביא את זה, אני עכשיו בחומר, קראתי את זה לאחרונה. תנחומה מביא את התירוץ הזה. תורה שבכתב קיבלו ברצון, תורה שבעל פה קיבלו בכפייה. המהר"ל לא כך... כן, כן. המהר"ל מביא את זה גם חולק, הוא לא כך... הוא אומר, התירוץ הראשון שאמרתי זה העיקר, ככה הוא אומר. מה? הדור קיבלה מהחשבורה שהגמרא אומרת. התורה של הקדוש בכתב? לא, 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 לא חושב. שמה במסכת שבת ודאי לא. זה לא זוכר. כן, אבל הוא מזכיר את זה מהתנחומה. הוא ראתה עדיני למה העולם שהכל יהיה מדור. מה שרציתי כאן, עכשיו, אז אנחנו רואים, ספר שמות אם כן, יצירת עם ישראל, יציאת ממצרים, מתן תורה, זה היסודות שמתברים לנו כאן. ובפרשת שמות אנחנו נפגשים בדבר הזה של משה מקבל שליחות, להיות מנהיג של עם ישראל. להיות מנהיג של עם ישראל, טוב מאוד. אבל הוא מקבל מיד, אנחנו אומרים בהתחלה, זה לימוד, מה זה עם ישראל? איך מתייחסים לעם ישראל? איך מדברים על עם ישראל? לימוד עצום, אותו אני רוצה להביא לכם. כתוב כאן מקור אחד, ויען משה, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, לך, יש שם דיבור, חז"ל אומרים שבע ימים, שבעה ימים, הקדוש ברוך הוא ניסה לשכנע את משה ללכת, הוא לא רצה. בסוף, אחרי עוד דיבורים ועוד ככה וזה, אומר משה, והם לא יאמינו לי. הם לא יאמינו לי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, באופן פשוט שאני קורא את הפשט, המתבונן, לא כל כך רואה מה יש כאן. חז"ל, כן, אבל גם בפשט אתה רואה משהו מוזר. אז קדוש ברוך הוא אומר, טוב, אני אתן לך שלוש אותות, כן, והם יאמינו לך. טוב, יפה, תעשה כמה טריק, לא יודע, ניסים או מה, לעם ישראל יאמינו שאתה שליח של הקדוש ברוך הוא. איזה ניסים השם נותן לו? נס אחד, אומר לו, מה יש לך ביד? מזה, מה זה בידיך? מטה, זורק? נחש. נחש, מה נחש? מה? זה החיה הכי יפה במציאות? תעשה איזה אות יפה, תעשה להם איזה ציפור, תעשה להם איזה... מה למה נחש? למה נחש? טוב, נגמר האות הראשון, אות שני, מה האות שני? תאבק ידך בחיקך? אבל צרעת. גם, גם אדם שקורא את הפשט מבין שיש פה משהו. עוד שלישי, קח את המים, נעשה להם סף, הפוך לדם. או, בסדר, זה היה עכשיו התירוץ, אני קודם קצתי את הקושייה. למה אותות כאלה? אני אומר, אדם שקורא את הפשט צריך כבר להתעורר לשאלה כאן. מה האותות האלה? באים חז"ל ואומרים שהיה פה לימוד למשה רבנו. איך העזת להגיד על עם ישראל הם לא יאמינו לי? כאן במדרש באחד, ויען משה ואומר, לא יאמינו לי, אותה שעה דיבר משה שלא כהוגן. עכשיו אני אומר, צריך זהירות. כשאנחנו מדברים בדברים האלה, זה לא שחלילה, אנחנו עכשיו, כן, יושבים כאן מכון מאיר, ואומרים, אנחנו לומדים פה על עם ישראל, ומלאי אמונה בסגולתם של ישראל, ואנחנו, חלילה, כאיזה ביקורת על משה רבנו. זה לא. אם אנחנו היינו במצב ששם, כן, רואים את היום, היום, כשאנחנו רואים הרבה דברים הרבה יותר טובים, אנחנו לא מצליחים ללמד זכות על עם ישראל, כמו שמשה ידע ללמד זכות על עם ישראל, אחרי חטא העגל ואחרי כל מיני מקרים. ואם היינו במצב שם, תכף נראה איזה מצב נורא היה המצב. כתוב חז"ל אומרים, ממתי שערי טומאה היו. דבר קל? אז משה לרגע אומר, תשמע, מי אני שבכלל הם יאמינו לי? מה? זה לא... הרב צבי יהודה כותב בספרים, הוא קבל נזיפה אלוקית. אז אמרתי, נזיפה אלוקית זה ביטוי הדין. זה לא משה חטא, אנחנו באים עכשיו לדבר חטאי משה, מי אנחנו שחלילה לדבר חטאי משה. נזיפה אלוקית, כדי ללמד אותנו, באמת, איך להתייחס נכון. אז זה, גם חזר, אותה שהדיבר משה שלא כהוגן. אמר לה, הקדוש ברוך הוא אומר, שמור לקוליך, והוא אמר לו, יאמינו לי, מיד ישיבו הקדוש ברוך הוא בשיטתו, נתן לו אותות לפי דבריו. ראה מכתיב אחריו ואומר השם אליו מזה, מה זה בידיך ואומר מתה. כלומר, מה שבידך אתה עתיד צריך ללקוט, אתה מוציא שם רע על בניי. הם מאמינים בני מאמינים. מאמינים שנאמר כשבא באמת ויאמנם. בני מאמינים מאברהם אבינו והאמין בהשם. תפס משה מעשה הנחש, הוציא לשון רע על בורו, שנאמר כי יודע אלוקים וכו'. לפי שעשה מעשה נחש, שהנחש גם דיבר לשון הרע שאמר, לחווה, למה את לא חייצת דעת? אומר, השם אמר שלא לאכול. השם יודע שאם תאכלו, יהיה לכם שכל. אז הוא דיבר השם אמרה, כביכול כנגד הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, תפסת אמונתו של נחש. זה דבר אחד. בשתיים כתוב, לפיכך נקרא תיבה אחת לדרוש מזה שבידך אתה חייב ללקוט, שחשדת בקשרים. אתם שומעים איך חז"ל אומרים, עם ישראל, עם כל הממתת שערי טומאה, זה קשרים, אתה חשדת בקשרים. איך דיברת ככה על עם ישראל? והיה נחש רמז לסיפור לשון הרע לישראל ותפל בתשע חד. אף בעוד זה של היד, רמז של לשון הרע סיפר, באומרו לא יאמינו לי, פרח אל גרו בצרת, כמו שלקטה מרים על לשון הרע. שכל מי שדבר בלשון הרע, לקה בצרת. כן, כן, זה רשי. קראתי רשי במקור שתיים. כל זה רשי. כל זה רשי. על האות השלישי רשי לא הביא. אני מצאתי מדרש תנחומה במקור שלוש, אומר לו, ושורה שמונה במקור שלוש, עד כאן מה שאמרתי לכם רשי, אבל שורה שמה יש, ואם לא יאמינו לקחת מה יביאו לדם, רמז רמז לו שעתיד ליטול עדינו במים, שנאמר אמין הסלע הזה. מה שהקדוש ברוך הוא שם לו, אמרת, המים תהפוך לדם? אמר לו, בזה גם כן, אני מראה לך שבסופו של דבר, בגלל שכביכול משה אמר, לא יאמינו לי, הגע העניין של, של, של מעשה מריבה, ושם הקדוש ברוך הוא אומר למשה, יאן, לא האמנתם בי להקדישני. נסגר כאילו המעגל. גם האות של האדם היה על העניין הזה שהוא אמר, לא יאמינו לי. זה לא סתם. יש איגרת, ספר איגרות בספרים של הרמב״ם, בספרים של הרמב״ם הוצאת הרב קוק, הוצאה הרמב״ם לעם, יש שם גם, שם אנחנו לומדים את ההקדמות למשנה, יש אחד הספרים, איגרות הרמב״ם, יש איגרות הרמב״ם, כמה איגרות נפלאות ומעניינות, אחת מהן מיוחדת, איגרת השמד, איגרת קידוש השם. האיגרת הזאת כתב הרמב״ם לקהילות אנוסים שהיו בתקופתו, גם בתקופתו, וביקשו מהם, כן, להמיר דתם, והם בסתר קיימו את התורה, ובגלוי ירושם לו. אז הם כתבו לאחד שהיה בדורם, לא יודע אם הוא היה תלמיד חכם אפילו, כתבו לו על הדבר הזה, והוא תקף אותם, אמר להם, מה פתאום, אסור, חס וחלילה, אם אתם עושים ככה, אתם כופרים ורשעים, ואסור. אז הם כתבו לרמב״ם מדבריו של אותו האיש, ושאלו אותו אם זה נכון או לא. אז בואו תראה מה שהוא כתב להם. וקודם כל, בפרק הראשון, הוא תוקף את האיש הזה שככה דיבר על קהילות ישראל. הוא מביא הוכחות. הוא אומר, מה, ככה אפשר לדבר על עם ישראל? בואו תראה, כאשר עם ישראל אפילו עשו במזיד, וקלקלו בכל מיני תקופות, ומישהו דיבר עליהם דבר לא טוב, תראה מה שיצא. קל וחומר, אתה, שאתה מדבר על הנושאים, איזה עונש אתה יכול לקבל? מה? שזה לא בסדר שהם מתנהגים ככה, שהם בסתר הם מקיימים מצוות, ובגלוי הם מראים שהם לא. הנושאים. והוא אמר להם שזה הם פושעים, הם מורדים, והרבה דברים. מה? יהודי, כן, תמיד חכם, אבל לא היה מגדולי עולם וזה. אז הרמב״ם תוקף אותו. תראו כאן בארבע, שהמפורסם בדברי רבותינו, זוכרנו לברכה, שישראל בימי משה קודם, שתה מצרים, הפסידו דרכם. הנה, כאן הרמב״ם קצת מתאר איזה מצב היה. המצב הזה, על זה רש"י אומר שחשדת בקשרים. כן? הבנתם מה שאני אומר? שמשה אמר להאמינו לי, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, חשדת בקשרים. מי הקשרים? בואו תראו איזה מצב היו הקשרים האלה. אומר הרמב״ם, שהמפורסם את הרמב״ם, זוכר לך שישראל בימי משה קודם יצא מצרים, הפסידו דרכם והפרו ברית המילה. מקור ארבע. ולא היה להם מעול, אלא שבט לוי בלבד. אנחנו ברוך השם, שם כמה זה שבט לוי? 20% מ-60 ריבו. לא, שבט לוי היה שבט קטן, נכון? 22,000 ששימונים אותם ביציאת מצרים. לעומת ה-600,000. איזה אחוז זה? רק הם היונים עולים. מה? 3%! היום 3% לא נימולים! היום בעם ישראל, אולי. הפוך. מה? נכון? כן, נו. במצב טוב אנחנו. בואו נלמד שזה אנחנו מדברים את השיעור. נלמד לימינו, אנחנו צריכים להתנהג. 3% נימולים. אתם יודעים מה אומר? אור החיים? אור החיים הוא הנציב. זה אור החיים. לא זוכר. למה שבט לוי היה כל כך קצת? כל ישראל היו הרבה. כתוב, כאשר יענו אותו, כן הרבה וכן יפרוץ. אז כל השבטים שהיו בשעבוד, דווקא הם עשו בשורות נפש, ובאו וזה, והרבו ילדים. ושבט לוי לא השתאבד במצרים. הוא היה פטור מהשעבוד. אז דווקא הם... לא נולדו להם ילדים, כי הם לא, כי מי שלא הרגיש את הקושי... דווקא הקושי הוא מחשל, הוא מבנה לך כוחות ללד ילדים. אולי הרמב״ן אומר את זה. אני לא זוכר. מה? אז זה אחר כך. אבל כשיוצאים ממצרים מיד, הם היו קצת. גם אז הם היו קצת. אז זה, אני מבין, הרמב״ן אומר, בגלל שלא השתעבדו. עד היה אצל פרעה כזה משהו שכאילו נתן. הם היו, כן, הם היו... הם היו אנשי הדת וזה, אז הוא לפעמים, אתה יודע, גם הגויים מכבדים את ה... אם היו אתם בתוכן, אז הוא אותם אמר. היה תראה שמשה ואהרון נכנסים אל משה ואל אהרון ויוצאים, אז הוא אומר להם, משה ואהרון, אל תפרו את עם מלאכתם, לכו לסבלותיכם, אל תפרו. השבט הלוי לא השתעבד בגלל שבהתחלה הוא לא עבד. זאת אומרת, בהתחלה שאהרון כן. כן, בסדר, איך שזה, כן, כל פעם זה. אז הוא אומר ככה, עד שבא, אז הם אפילו לא נמלו, רק שבט לוי. עד שבא מצוות פסח, ואמר האל למשה, וכל הרי לא יאכל בו, אני קורא במקור 4, שורה 4, וציוון בעשיית המילה, וכך אמרו חז"ל, משה היה מל, יהושע היה פורע, ואהרון מוצץ, ואספו ארולות חמרים חמרים, ועד דם המילה מתערה בדם פסח, ובזה הורים להיגאל. או, מצאו להם איזה מצווה, דם פסח ודם המילה. זה מה שהיה להם. ואמרו, אני מדלג לשורה 8, אמרו עליהם השלום שיקלקלו בעריות, לדבר השם. בן אדם, שתיים נשים, בנות אם אחת, התחתנו עם החיות. ואם היותם בזה העניין הרע, למרות כל המצב הרע הזה שלהם, בשביל שאמר משה עליו השלום והם לא יאמינו לי, האשימו השם על זה ואמר לו, משה, מאמינים בני מאמינים. הם מאמינים, דכתיב, הימין העם. ובני מאמינים, שנאמר והאמין בהשם. אבל אתה אספך לא להאמין, דכתיב, לא מאמינתי בלי השני. גם הרמב״ם קושר את כל הסיפור של מי מריבה למה שמשה כאן אמר, והאמין לי, כמו שראינו בתנחומה. מה? כן, לא יודע מה הכוונה כאן. כן, בן אדם, שתי נשים, בנות אם אחת היו. צריך להיות שם ביחזקאל. בנות אם אחת. מה? נו, גם ברחל ולאה. כן? טוב, לא יודע, לא צריך להיות שם, כל פנים. אבל הריות, פה הוא מדבר על הריות, מדבר על הריות כאן, שחטאו בהריות, קלקלו בכל מיני דברים, ומשה אומר, לא יאמינו לי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אה? כן, עשו שם הרבה מילות, אז היה דם המילה, עם ישראל לא היו נימולים, והשם אמר, כל הרי לא יאכל בו, אי אפשר לאכול קורבן פסח, בלי מילה, אז רצו כולנו לעשות ברית מילה. אז עשו שם הרבה ברית מילות, אז היה דם, נשפח, הדם היה דם אדם, אז זה התעורב עם דם הפסח, קורבן הפסח, שהיו צריכים להקריב. דם. לא, ערב יציאת מצרים. ביוד בניסן, השם אמר להם, משכו, קחו לכם. לקחו את הדם, את קורבן הפסח, את הכבש, קשרו אותו, הכינו אותו, אבל בציווי אמר לו, כל הרי לא יאכל בו, אז אמרו, איך נאכל את הקורבן? נכון לימודים, אין אצלם ברית מילה, שלושה ימים נחו, ביוד ד' הקריבו קורבן פסח.
ומתי זה היה?
כאילו,
זה
היה אחרי כל המכות, לפני מכת בכורות, מכת בכורות הייתה בליל הסדר, בליל אור לט"ו. לפני כן כבר הם הצטוו לקחת את קורבן הפסח, להכין אותו, לקשור אותו כמה ימים לבדוק, מי' עד י"ד, זה ארבעה ימים לביקור מומים, לראות אם הקורבן הוא בעל מום או לא. ואחר כך שחטו אותו בי"ד. וטבלו את הדם, שמו על המשקוף, וכדי שכשהמשחית יעבור, ידע מה זה בית ישראל. עושים? בסדר, אולי יש בזה, יש בזה, יש בזה גם עניין, כל המשקוף הזה. כן, לא יודע. אבל משקוף, אומר מישהו הנציב, זה שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב. זה יסודות הבית, וזה, יש כל מיני רמזים בזה. טוב, אז זה משה, זה הרמב"ם מביא בגלל קדוש השם, אומר, תראה משה, שאמר על אנשים במצב לא כל כך טוב, הוא אמר למי להתראה משהו חטף, משהו, הקדוש ברוך הוא, שימו, חמש, הוא אומר, ישעיהו, ישעיהו זה סיפור מזעזע, אני תמיד ממש מפחד להגיד אותו. הקדוש ברוך הוא אמר למשה. זה מופיע במדרש. אני אומר, אני חושב שהמקור של הרמב״ם זה התנחומא שהבאתי בשלוש. שקושר את האות השלישית גם כן לעניין לימי מריבה. תראו איזה דבר נורא זה ישעיהו. זה ממש, לא יודע, קשה לספר את זה, אבל אם חז"ל הביאו רק בשביל ללמד אותנו. ישעיהו, ישראל, במקור חמש. כמו כן ישראל בזמן ישעיהו ירבו עוונות, כמו שנאמר, אוי גוי חוטב. היו בהם עובדי עבודה זרה, והיו שופכי דמים, ומחללי שם שמיים, שורה חמש. כל זה היו. שורה שמונה, ועם כל זה בשביל שאמר, הקדוש ברוך הוא בא מתגלה אליו, אומר, הולך תגלה ישראל, אומר, בתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב. כך אומר ישעיהו, שורה תשע במקור חמש. הוא אומר, ישעיהו, בתוך עם טמא שפתם אנוכי יושב, על מה? נו, זה לא ביטוי כזה נורא לכאורה, כן? על אנשים שהם עבודה זרה, ושופכי דמים, חיילי שם שמיים. מיד, ויף אליי אחד מן השרפים, ובידו רצפה. ויגע על פי, כן? קיבל טיפול אלוקי. מה שרציתי אומר. הוא אומר, הנה נגע זה על שפתיך. ושר עוונך וחטאתך תכופר. על איזה, איזה חטא? אתה אומר, נס שפתיים? אז שמו לו גחלים על זה. ולא כופרה חטאתו עד שהרגו מנשה, כאשר אמרו עליהם השלום. הרמב״ם לא הביא את זה, את הסיפור. אולי, כי קשה להביא אותו, אבל הגמרא ביבמות ממתת עמוד ב', תראו את זה שם. יבמות ממתת עמוד ב'. ממתת, כן. איך אני יודע את זה? כי זה כתוב שם ברמב״ם למטה, אבל אין לי כאן את המקור. ממתת עמוד ב', מספרת שם הגמרא שישעיהו הנביא, היה לו ויכוחים עם מנשה, היה הנכד שלו. מנשה היה הנכד של ישעיהו הנביא. ושל חזקיהו גם כן. כי חזקיהו לא התחתן, הוא ראה שיצאו לו רשעים ממנו, אז לא רצה להתחתן. ישעיהו בא ואמר לו, אם אתה לא מתחתן, אתה מת. אז אמר לו ישעיהו, אמר לו מנשה, אמר לו חזקיה, סליחה, אז תן לי את הבת שלך, אולי זכותי וזכותך יועילו, שיצא לנו בן צדיק, שיצא לבן צדיק. אמר לו בסדר, ישעיהו נתן את ביתו לחזקיהו, סליחה, מנשה בן של חזקיהו. התחתנו, נולדו שני ילדים, שמע אותם פעם שהם מדברים לא טוב, זורק אותם על הרצפה, אחד מת, אחד נשאר, מנשה נשאר. חזקיהו. הוא שמע שהם מדברים דברים לא טובים, פעם שהוא לקח אותם לבית המדרש, אז הוא... כל פנים, בא מנשה, הוא ידע תורה, כלומר, הוא ידע לו... אז הוא בא לישעיהו ואמר לו, יש לי שלוש קושיות עליך. אתה אומר דברים נגד תורת משה. משה אמר, מי כהשם אלוקינו בכל קוראנו אליו, שאפשר לפנות לקדוש ברוך הוא תמיד. ואתה אומר, דרשו השם בהימצאו. משמע שיש זמנים שהוא נמצא, ומישהו לא נמצא. אבל משה אמר, בכל קוראנו אליו, תמיד אפשר לפנות. קשיה אחת. קשיה שנייה, משה אמר, מספר ימיך המלא, משהו כזה, שאין אדם, אדם כאילו מת בזמנו. ואתה אמרת, אז ישעיהו אמר לחזקיהו, אם תתחתן, והוספתי על ימיך 15 שנה. אתה מוסיף, משה אמר, יש קצבה, ואתה מוסיף. קושיה שלישית, לא קושיה שלישית, דושה שם ימצאו, משה אמר, כי לא הראני האדם וחי, נכון? אי אפשר לראות את השם. אתה אמרת, ויראה את השם יושב על כיסא רם יניסה. קושיות חזקות, נכון? הגמרא מתרצת, אני לא אגיד לכם את זה עכשיו, זמננו קצר. מה אתם רוצים? אתם רוצים לדעת? זה לא תשארו בקושייה. בקיצור, לגבי מספר ימיך המלא, נדמה לי זה עם תשובה. אם עושים תשובה, אז יכול, אפשר להוסיף חיים. דרשו השם בהימצאו, וקראו באותו קרוב, אז זה תלוי ברבים, תמיד בכל קוראינו אליו. ביחיד, דרשו השם בהימצאו, יש זמנים מיוחדים. מתי? בין ראש השנה לכיפור. לגבי... מה השאלה השלישית? ויראה את השם? כאן, באספקלריה מהירה, במראה של משה, שראה באספקלריה מהירה, אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא. אבל במראה של שאר הנביאים, אספקלריה שאינה מהירה, זה ראייה מטושטשת, זה לא בדיוק ויראה את השם, זה דמיון כזה. זה הגמרא שם מתרצת. כל פנים, אמר ישעיהו, מה זה יעזור? אז ישעיהו יכול לתרץ את זה, כן? אבל מה, אם אני אתרץ, מנשה לא יקבל. תראו מה זה רחמי סבא. אם אני אתרץ, הרי הוא לא יקבל, ואז הוא יהיה מזיד. כלומר, עכשיו, אומר ישעיהו, עכשיו מנשה, כן? הוא באמת חושב שאני לא בסדר, נכון? עדיף שהוא יהיה שוקק ולא מזיד. מה זה, תראו מה זה ישעיהו, מצד אחד לא יודעת איזה צדקות. אז אמר עדיף, בלך ברח, ברח ברח, מנשה רודף אחריו. ברח 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 ברח, ראה איזה עץ ארז, אמר שם המפורש, נכנס בתוך הארז. הגמרא שם בבמות, אני לא מספר לכם סתם. בא מנשה, הביאו את הארז, והתחילו לנסר את הארז. להוציא את ישעיהו משם. וניסרו... איפה הגמרא? ממתת עמוד בית. איבלה בארזה, עתיהו להר, הביאו את הארז, ונשרוע, כמעט להדה פומי. הגיעו, נשרו אותו בדיוק בפה. נחנף שהוא מת. למה? משום שאמר, הוא בתוך עם דמי שפתיים אנוכי יושב. אתם שומעים מה זה דבר מסוים? ישעיהו הצדיק, שני למשה רבנו, בנבואה. מה? שקול, שקול זה משהו אחר, בנקודות מסוימות. אבל יש דברים שבנבואת ישעיהו, זה, כל כך פעמים, מהשלושה, ישעיהו, ירמיהו וחזקיהו, זה הכי, הוא הכי, הוא הכי גדול. לא, לא שופטים, אף אחד, אני, תדע לך, שאני קורא את זה, לא יודע, אני קורא את זה ברעד. מי אני שאני אקרא, אבל זה גמרא, אני לא יכול לקרוא לכם גמרא, נכון? ראיתם, היה קשה לי להגיד את זה בעל פה. הבנתי, אני אקרא את זה מהגמרא. לא רוב שזה קשה לי, אבל חזל, אם כתבו את זה, רצו להגיד לנו, משהו ללמד אותנו. הלימוד הוא, איך אתה דן את עם ישראל, היום, היום, זה אתה קורא את פרשת שמות, ואת ספר שמות, ואתה לומד שעם ישראל נוצר, ואתה רואה שמשה רבנו עם כל הגדול, מה זה? גדול הנביאים. והוא נותן תורה לעם ישראל. גם אחרי זה הוא נתן תורה לעם ישראל. אבל הלימוד הראשון שהקדוש ברוך הוא לימד אותו, כן? זה היה שישראל מאמינים בני מאמינים. אם אתה מבין את זה, תמשיך הלאה. לא, שב בשקט. אל תפריע, אל תקלקל, אל תזיק. אתה מזיק, אתה מעורר דינים על עם ישראל. אתה רק מזיק. אתה יודע לדון אותם לקו זכות עכשיו בתוך המציאות הזאת או לא? זאת השאלה. כמנהיג, וגם שלא כמנהיג, כסתם יהודי מישראל. אל תעורר דינים פה. לא זה מה שקודם בוחר רוצה מאיתנו עכשיו. זה הלימוד. תקרא פרשת שבוע, את הלימוד הזה מספר פרשת שמות, תיקח הלאה. פרשת וערה, כל שבוע. חוסנו וערה, לא נורא, וחשבתי שאת הלימוד של פרשת שמות אפשר לפספס. בסדר? זה מה שזה, בחיל ורעדה אנחנו קוראים את זה. צדיקים קדושי עליון, אנחנו אפר תחת כפות רגליים של משה רבנו, שישעיהו נלמד 10 פעמים אורות, לא נדע ללמד זכות על עם ישראל כמו משה וישעיהו. זה אנחנו צריכים לדעת, מי אנחנו בכלל. אבל מה שאנחנו צריכים ללמוד, את הלימוד אנחנו צריכים ללמוד. עוד דבר, זמננו קצר. אז רק אומר האיש הזה, בשש, אומר הרמב״ם, אם כך ננשו עמודי עולם, משה, אליהו, לא הבנו את אליהו, ישעיהו, מלאכי השרת, שנשאו בעלת ישראל 100 דברים. כל שכן קל מקלי עולם, זה שכתב על עם ישראל שהם לא בסדר, שהם עושים בסדר, יתיר לשונו על קהילות ישראל חכמים ותלמידיהם, כהנים ולווים, לקרוא אותם פושעים ורשעים, וגויים פסולי עדות וכופרים בהשם אלוקי ישראל, וכתב הדבר הזה בכתב ידו, איזה עונש הוא יקבל, אומר הרמב״ם. והם לא מרדו באלה, בקשת ערבות והנאה. למה הם עושים את כל זה? ולעזבו את הדת ולחקו ממנה להשיג מעלה בתענוג הזמן? ולא ידע האיש הזה שיהיו לו אינם פושעים ברצונם, לא יעזבם מהר ולא יתשם. כמו שכתוב, ולך אדרך בגדיו, אל תגיד בגדיו אלא בגודיו, כמה פעמים הבאנו את המאמר הזה, של יקום איש צרות ויוסי משיטה, שירו מסורות נפש ברגע האחרון. זוכרים את זה? הבאנו בחנוכה את המאמר הזה, ובראש השנה הבאתי את המאמר הזה, של ולך אדרך בגדיו. שגם הבוגדים פתאום מתגלה לניצוץ ומראים את אמונתם בהשם. כאן יש דברים ב-8-9, הדברים של הרב אבינר על הרב ציודה, כמה שהיה מדגיש את העניין הזה של ישראל מאמינים. זה היסוד, היסודות. כשהרב ציודה היה מדגיש בשיחות שלו הרבה, לא נראה את כל זה. רציתי לראות לכם משהו מיוחד שקשור לבית מדרשנו ולארון הקודש שלנו. אנחנו כל יום מתבוננים בו. תראו משהו מעניין. מה? את השמה? עכשיו תראה משהו מיוחד. אחר כך שתיכנסו, תעלו למעלה, תראו, הראתי קודם לאינטרנט שינסו להראות לה, תוך כדי הזו, את הארון קודש ואת הכיתובית הזאת, אבל הם לא יכולים לעשות את זה. גם לצורך האנשים בבית. אבל גם עצם הידיעה הזאת זה טוב. בהמשך הפרשת שמות, משה רואה שני אנשים רבים. יהודים. כתוב שם, ויאמר לרשע, למה אתה קרעך? אומר, כולם מדקדקים, אפילו מדייק, תראו כאן ב-11. לכלל ישראל, יש שם מיוחד המתחדש בפרשה שלנו, בפרשת שמות, כן? השייך לעצמיותו. בכלל זה נמצאים הפרטים. שמות בני ישראל האמיתיים של כל אחד מישראל, ומזה נמשך באיזה שם, יש לקרוא אדם השייך לחלק השם עמו. בגמרא קידוש, אם יש ביורים הלכתיים לגבי מי שמכנה את חברו בכינוי שמות שונים, והגמרא שם אומרת, אתה קורא לחברו רשע, יורד לימוד לחייו. ההוא שקראו לו רשע, יכול... מה זה יורד לימוד לחייו? הראשונים דנים בביטוי הזה יורד לימוד לחייו, ומפרשים שהכוונה שהוא מחניק את חברו על ידי המתת פרנסתו. הגדרה הזו של חז"ל מספקת, אומר הרב ציודה. אי אפשר לקרוא לחברו רשע בשום פנים ואופן. קריאת שם רשע לאדם ישראל עם מין זיוף וסילוף מציאות. אני אומר, אחרי שהבנו ישראל מאמינים, כן, אז אנחנו ממשיכים בה. סילוף שם מזעזע. רבי דוד טביל מינסקר, ממינסק. אחד מגדולי תלמידיו הראשונים של רב חיים וולוז'ין. בעל ספר נחלת דוד על השס. בישיבות, כל הישיבות. ידוע הספר הזה, נחלת דוד. לומדים, כשלומדים בבקרה, במציע, החידושים של נחלת דוד, זה חידוד, זה מה משזר. אבל לומדים רק את הספר, רק הספר החידושים. יש עוד ספרים של נחלת דוד. אומר הרב ציודה, נחלת דוד כתב גם ספר מחשבתי גדול, בשם בית דוד. גם צריך ללמוד את האמונה של הבית דוד. לא רק את החידושים שלו, כל הפלפול שלו בחוכמה, הוא נובע מגודל האמונה שלו בכלל ישראל. אז הוא מבין, יכול לחדד כאלה חידושים בתורה. אבל את זה לא לומדים את הבית דוד. נחלת דוד? כן, אין ישיבה שלא תמצא נחלת דוד. ובו הוא מבאר בעריכות, תכף נראה את המילים של נחלת דוד, שפירוד בשכינה, לא, סליחה, הוא מבאר בעריכות שכל פירוד בעם ישראל הוא פירוד בשם השם. הוא פירוד בשכינה, הוא פירוד בתוך ושכנתי בתוך... לא תתכן מציאות שאדם מישראל יקרא לחברו רשע. הוא אומר, מה שכאן כתוב, אם על הרשע למה תקרא לך, לא משה קרא לו, לא, משה לא בא אבל לא. היי, רשע, למה תקרא לך? התורה קוראת לו רשע, התורה קוראת לו רשע. ואם על הרשע, משה אמר שני מילים אלו, למה תקרא לך? זה מה שהוא אמר, הוא לא אמר לו רשע, למה תקרא לך? נכון? ואם על הרשע, למה תקרא לך? זה מה שמשה אמר. בואו תראו, ב-12 את הדברים של נחלת דוד, בדרושיו בית דוד. ב-90 כאן, 12, זה הערה שם, בשיחות של רב ציודה, אתם יכולים למצוא את זה למטה, בהערה. בהערה 95, מה שמופיע פה. כאשר, כן, כמו, אומר הנחלת דוד, זה היה התורה שנמסרה, מי זה? נחלת דוד הוא תלמיד של רב חיים וולוז'ין, שהיה תלמיד הגר"א. זה היה התורה שנמסרה בית המדרשות האלה. והרב זצ"ל הוא ממשיך, וולוז'ין הוא ממשיך. אנחנו אומרים, הוא המציא, הרב המציא איזה חידוש באהבת ישראל. מי שאומר הפוך, אז הוא צריך להביא הוכחה לדבריו. אנחנו הולכים בפי גדולי ישראל, מבין מדרשו של הגר"א, וחבר'ה לא יודעים, נחלת דוד והרב קוק, והנציב, שכתב שכל פירוש גם כן הוא כתב, זה כחרב, יש ביטוי שם בספרים של הנציב. נציב ההמשך, חג, הנציב הוא היה, גם איתם את הרב חיים ולוז'ין, הוא היה חתן שלו, אני חושב. זה התורה. לא, אנחנו לא המצאנו שתו, חידשנו שום דבר. כאשר, אומר, כמו שעובד עבודה זרה כופר באחדותו התברך שמו, הוא משתתף לו דבר אחר, ככה לעומת זה אבון המחלוקת, הוא פירוד הלבבות בין אנשי האומה הישראלית, הוא עצם הכפירה, כמו כן באחדותו התברך שמו. כי שורש אחדותו התברך שמו, מחייב שיהיו כללות עם הקדוש הישראלי מתאחדים יחד, באהבה ואחווה ורעות. אגודים יחד, צמודים כאיש אחד, בלי שום פירוד והתחלקות. כי כן, כאשר הבורא יתברך שמו האחד הפשוט ההחלטי, ככה לעומת זה עם הקדוש, הישראל זה חלק אלו כממעל, אז אתה מדבר על עם ישראל, אתה מדבר על חלק אלו כממעל. חלק מהקדוש ברוך הוא. ישראל, אורייתא וקדשא בריך הוא, חד כתוב בזוהר. ביות נשמתם אצולה ממקור האחדות, כאשר כינו החכמים אמיתיים, חלק אלו כממעל, הנה, מחויבים להתאחד יחד, צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד, המחובה מאיברים רבים. זה יותר מימי הגוף שהוא צריך להיות מאוחד. כי אחדות העם הקדוש, כן, אולי בגוף, אז יש איברים שלא נורא. אפשר גם לחיות בגלדיהם. אבל באחדות ישראל, אחדות העם הקדוש ישראלי מעיד על אחדותו התברך שמו. ולזאת מבואר אבון המחלוקת, כי הוא ממש כעבודה זרה. אתם שומעים מה זה נחלת דוד? כך צריך למות את נחלת דוד. מתוך האמונה בעם ישראל. יען כי הפירוד ההווה מן המחלוקת הוא היפוך האחדות, הוא כאילו מעיד, מי שעושה את המחלוקת ואת הפירוד בעם ישראל, כאילו מעיד על עצמו שאין לו חלק באלוקי ישראל. דברים הזה זעזעים. עכשיו, מה קשור אלינו? הנחלת דוד לפני 150 שנה הוא היה חי. הוא תרם איזה ארון קודש במינסק. שם הוא היה גר, במינסק. ליד, נתתי שיעור באיזה מקום, אמרתי את זה, אז הייתה אחת, אמרה, ליד מוסקווה, אז ידעתי איפה זה. ליד מוסקווה. אחרי איזה 50 שנה, לא, לפני 50 שנה, לא יודע, העלו את זה, את הארון קודש, נכדים שלו זה, לארץ ישראל. והוא שכן, ארון קודש הזה, באיזה בית מדרש, במאה שערים, משהו. אחר כך התגלגל לעוד מקום, במשך איזה 20 שנה, שם היה איזה בית הכנסת, נסגר בית הכנסת, וארון קודש עמד ככה בלי שימוש. האב אטינגר שלנו, שהוא עושה פה פעולות נפלאות, להדר ולפאר את בית מדרשנו, מצא את הארון הזה, בחסדי השם, הגיע לאנשים יורשים של ה... זהו, והם השקיעו כסף, שיפצו את הארון קודש, והניחו אותו בכבוד בבית מדרשנו. הארון קודש שאתם רואים, תפתחו את הדלת, מי שעושה פתיחת ההיכל בקרוב, הסתכל, כתוב שמה, זאת נדבת דוד טביל ורבי משה, דוד טביל, הנחלת דוד, הוא תרם את זה. כאן מינסק. אז אני אומר, איזה דבר נפלא זה. אחרי שאנחנו יודעים מה הנחלת דוד אמר, מה הוא חושב על עם ישראל, על הקשר עם ישראל, זיקה אותנו, זיקה, לא יודע, את הדעה הזאת שלו, שהארון קודש שלו יהיה מונח במקום שבאמת עוסקים, ואוהב את הבריות, מכוון לתורה. זה, 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 זה פילה פלואים, זה נס, זה מין עניין אלוקי, זה לא היה סתם, שדווקא הארון קודש, הנחלת דוד, הגיע לבית המדרש של מכון מי. אז בכניסה, עכשיו שאתם עולים, בכניסה ל... יש שם כיתובית כזו יפה, שמספרת כל ההיסטוריה של הארון קודש הזה, כתבו ככה, ומה שאמרתי לכם, זה ארון הקודש, ברוך השם, מונח במקומו הנכון. ובזה אנחנו צריכים לעסוק בימים קשים אלו, שעם ישראל לא יודע איפה הוא נמצא, מה הוא צריך לעשות. לפחות כאן במקום הזה עוסקים באוהב את הבריאות וכוון לתורה. מתוך אוהב את הבריאות וכוון לתורה, ולא בשביל, הרב צבי אומר, מי שחושב שאוהב את הבריאות בשביל לכוון לתורה, זה שקר בשם התורה. אוהב את הבריאות, אוהב את הבריאות. כוון לתורה, כוון לתורה. ולא בגלל, מה, אתה בא אליו רק בשביל לקרב אותו לתורה, אז אתה אוהב אותו. אוהב את הבריאות, זה בא לפני עצמו. ככה אני מדבר, הרב צבי, זה הדברים שאנחנו עוסקים בהם, מאמינים שמתוכם, אחרי שהמשה יודע את הלימוד הזה, ובכל המדבר הוא עשה את העבודה הזאת, ואומר לי, אם אתה לא מוכן לישראל בחטא העגל, מכן לישראל בכלל שלא כתבת. בשורות נפש 40 שנה על עם ישראל. אז הוא יכל להיות גואל ולהביא תורה לעם ישראל. אז קוראים את זה.